טוב, שלום לכולם. אנחנו... אפשר להתחיל? אנחנו עסוקים בסוגיית הדלקת הנר בשבת, או הדלקת הנר לכבוד שבת, ולנסות ללמוד מהעקרונות הרוחניים והמשמעויות הפנימיות של הדלקת הנר, שהיא בעצם הפעולה הראשונה, אם אפשר לומר, שמעבירה אותנו מיום חול אל השבת, לנסות ללמוד על משמעות השבת, ולאו דווקא השבת במובן של יום שביעי בשבוע, אלא תלמיד חכם הוא בחינת נשמה של שבת, וכל אחד מאיתנו הוא בחינת תלמיד חכם קטן, היום יום אחד בשבת, היום שני בשבת, והעולם שלנו הוא בין 6,000 שנה, והעולם הבא הוא 1,007 בחינת שבת, אז גם חיי היחיד וגם חיי האומה, וגם ההיסטוריה, יש בהם ממד השבת, לכן זה לא רק דווקא על יום שביעי כל שבעה ימים, אלא מדובר כאן על תפיסות עולם יותר כוללות. אז אנחנו עסוקים בכמה סוגיות שקשורות לנר שבת. הסוגיה האחרונה שהתחלנו לעסוק בה, מקור 3 אצלנו בדף, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, בפרק שני במסכת שבת, באיזה שמנים מדליקים נר שבת ובאיזה שמנים אסור להדליק נר שבת. אז אומרת הגמרא, שלא מדליקים, אומרת המשנה, שלא מדליקים בשמן קיק. אומרת הגמרא, שלושה הסברים, מה זה שמן קיק, רק בואו נזכר לגבי שבוע שעבר. מקור 3, ולא בשמן קיק. אומרת הגמרא, מהי שמן קיק? אמר שמואל, שאלתינו לכל נחות הימה, שאלתי את כל יורדי הים, מה זה שמן קיק? ואמרו לי, אוף אחד יש בקרקי הים, יש אוף אחד, ציפור אחת, נקרא לזה עומק הקרחים של הים, המקומות הנסתרים שבים, וקיק שמו. אם כן, לא מדליקים בשמן קיק, לא מדליקים בשמן שיוצא מהעוף הזה שנמצא בקרקי הים. הוא שמו קיק. טוב, השמן של קיק לפי זה. רבית, זאת שיטה ראשונה. זו דעת שמואל. דעה שנייה, רבי יצחק בר דרב יהודה אמר, משחה דקזה. משחה דקזה, שמן, ראינו כבר, קראנו קצת, שמן שהוא יוצא מצמר גפן. טוב, אם כן, שמן צמר גפן זה לא. אסור להדליק איתו נר שבת. ריש לקיש אמר, קיקיון דיונה. קיק, מזכיר לנו את הקיקיון, כלומר לא מדובר על בעל חיים כמו הדעה הראשונה, אלא מדובר על סוג של צומח. אמנם לא צמר גפן, אבל קיקיון, עץ הקיקיון של יונה. אם כן, אסור להדליק נר שבת על ידי שמן שהוא בא מעץ הקיקיון. טוב, אם הגמרא מביאה שלושה הסברים, אז ודאי שאין מדובר כאן בשלוש מציאויות טכניות, כלומר יש לנו מחלוקת טכנית מה זה הקיק הזה, אז יש לנו דעה שזה סוג של חי או סוג של צומח או איזה סוג שבצומח וכו'. אלא כנראה שיש כאן, אם אפשר לומר, מסרים רוחניים וערכיים ומוסריים יסודיים ביותר, שאתה לא יכול לחבר בין יום חול לשבת, בין העולם הזה לעולם הבא, בין חיי הרוח לחיי החול, אתה לא יכול לחבר דרך התכונה שנקראת קיק, שמן קיק. שהתכונה הזאת מתפרטת לשלושה מסלולים, שלושת ההסברים של הגמרא. בפעם הקודמת עסקנו בעצם, בשבוע שעבר עסקנו בעצם בשני צדדים כרגע. צד ראשון, קודם כל, מה זה בכלל שמן? מה המהות של השמן? למה דווקא שמן? אז דיברנו משהיה, 2000 תורה, 2000 משיח, העולם שלנו בין 6,000 שנה, אומרת הגמרא. 2000 ראשונים, שליש ראשון הוא תוהו, שליש שני תורה, שלישי משיח. פלא גדול, א', למה צריך שלושה שלבים, ב', למה המשיח נקרא משיח. יש לו, לכאורה, היו צריכים לקרוא לו בשם הרבה יותר משמעותי. הוא נקרא משיח כי הוא משוח בשמן. אז מה אם הוא משוח בשמן? אז לא נחזור על כל מה שדיברנו ממש בשני משפטים, אלא שכנראה האנושות בכלל, וכל אחד מאיתנו באופן פרטי, עובר שלושה שלבים בחייו. שלב אחד, שלב התוהו, תהייה, סימני שאלה, קושייה, אי הבנה. שלב שני, אדם רציני שהוא, יש לו קושייה, יש לו תהייה, מחפש פתרון. יש לו קושייה, מחפש תירוץ, רוצה להבין. ואז הגיעה התורה. אז אם ככה, הייתה לי קושייה, יש לי תירוץ, אז נגמר. אז העולם הזה היה צריך לגמר בשנת 4,000. אז למה צריך עוד משיח? אלא לא מספיק לדעת בשכל תשובה לקושייה, תורה לתוהו, אלא אחת התכונות של השמן, שבגללו או בגללה המשיח נקרא משיח כי הוא משוח בשמן המשחה, זה שהוא נספג. לא רק שהוא צף וכו', אלא שהוא נספג. שמן בניגוד לנוזלים אחרים, הוא נספק באור, או הוא נספק באותה מציאות שהוא נוגע בה, וכו'. אם כן, 2000 שנות משיח אמורים להספיג, אמורים להפנים, לחלחל במציאות, בחיים, באדם, בחברה, בעולם, אמורים לחלחל את אותם ידיעות שכליות שלמדנו ב-2000 תורה. אז לא מספיק שתהיה לי קושייה ויהיה לי תירוץ, אותו תירוץ שכלי שמונח לי באיזה תו המוח, הוא חייב להיות חלק מהחיים שלי. הוא חייב להיות ספוג בתוכי. אז 2000 שנות משיח בעצם אמורים להספיג, להפנים, לחלחל במציאות הממשית, בחיים הגשמיים, את אותם ערכים שכליים שאנחנו והאנושות אמורים לדעת ולמשוח אותם בקרבנו, כלומר לחיות על פי. אם כן, השמן, תכונתו, אם אפשר לומר, להספיג, כלומר להפנים. כלומר, אם אנחנו מדליקים נר שבת בשמן, כלומר שמן, פתילה, אש, השמן הוא בעצם זה שיפנים בתוכנו איזשהו סוג של ערך, ועם הערך הזה אנחנו נצא להיום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום יום שלישי בשבת. כלומר, אנחנו מדליקים נר בשמן דווקא, קודם כל, כי השמן יש לו תכונה שהוא לא, אם אפשר לומר, נמרח עליך ונקרא לזה ומתעדה. לא, הוא ספוג, הוא מצוי. אז אני אומר את זה רגע ככותרת, אבל עם כל הנמשלים היותר רחבים. שבת זה לא רק יום אחד בשבוע שבת, וביום שלישי אני משתגע. אני מתפרץ, אני חי חיים אחרים לגמרי, שהם לא חיים שבתיים, נקרא להם. כלומר, בשבת אני איזה מין מלאך אלוהים, ובימי חול אני איזה חס ושלום, פרא אדם. ברמה הערכית, המוסרית, הרוחנית. לא, בדיוק להפך. היום יום אחד בשבת. ולכן הדלקת נר שבת, שהיא בעצם, הייתי אומר, נקודת המפגש הראשונה, עם המהות האלוהית השבתית, העקרונית, שהיא באה לידי ביטוי גם בשבת, היא בעצם אמורה להיות כל כך מחולחלת, אם אפשר לומר, בתוכנו, ספוגה בתוכנו, בחינת שמן, שמכוחה נוכל לקדש את כל החיים. אז קודם כל, סוגיית השמן היא סוגיה חשובה מאוד. עכשיו, מה הבעיה בשמן קיק? אז אוקיי, אז הבנתי שכשאני מדליק נר בשמן מסוים, השמן הזה הוא אמור להספיק בתוכי את השבת. אבל אם אין לו תכונה שמתאימה להספיק בתוכי את הערך הרוחני, כלומר נגיד זה חג אחר, אם יש הבדל בין המהות של השבת, שאני צריך לספוג אותה לתוכי ולחיות על פיה, לבין המהות של השמן, כמו שמן קיק, השמן קיק כנראה יכול לעשות את זה. כלומר, לא יכול להיות, בחינה, בוא נדבר בכותרת כללית, לא יכול להיות שזה יהיה מצווה הבאה בעבירה. כלומר, לא יכול להיות שאנחנו נרצה לקבל איזה שהם ערכים, בחינת שבת, דרך אמצעים שהם הפוכים מהערכים האלה. לכן בשמן קיק לא. בשמנים אחרים, חלק מהם כן. רבי טרפון אומר, נראה בהמשך, אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד. מה יש בשמן זית דווקא? אבל כרגע אנחנו בשלב של למה לא שמן קיק. אז תשובה ראשונה כבר ראינו, אז חלק ראשון, הסברנו שוב עכשיו מה זה שמן. חלק שני, נגענו בזה כבר, מה זה העוף הזה בקרקי הים שנקרא קיק, שאיתו אסור להדליק, עם השמן שלו אסור להדליק נר שבת. אז רק בואו נחזור. נקרא, אולי בואו נקרא מההתחלה, משורה רביעית בתחילת מקור שלוש, ככה ניכנס לעניינים, נקרא מהם. שבת הוא יום שכולו קודש, עונג ומנוחה. הדלקת הנרות מוסיפה שלום ושמחה פנימית. ואותה שמחה פנימית, אותו שלום, אותו קודש, אותו עונג, כמו שאמרנו, אמור להשפיע עלינו לאורך כל ימי השבוע ולאורך כל ימי החיים וימי ההיסטוריה. דיברנו על זה בפסקאות הקודמות. על כן ראוי שילמד האדם עצמו. אז להסתכל ולהבין מהי ההצלחה שיסודה באמת או באמת, שהיא מצלחת את האדם בגופו ונפשו. כלומר, אם השבת היא איזה מין, נקרא לזה חממה רוחנית, שממנה אני חייב, מחויב, לקחת, אם אפשר לומר, את הערכים, את האידאות, את האמיתות, כדי שהם יהיו ויופיעו כל חיי, כל חיינו, אז צריך להתבונן, מהי ההצלחה? מה נקרא הצלחה? להצליח. מהי האמת? על כן ראוי שלמד האדם עצמו אז להסתכל ולהבין מהי ההצלחה, שיסודה באמת או באמת, שהיא מצלחת את האדם בגופו ונפשו, מביאתו לחיי עד, שימו לב, וממלאתו חדוות לב ושלוות צדיקים בחיי הבלו. לא רק בשבת, בחיי האבל, בחיי החומר, בחיי הטבע, בחיי המעשה, כפרט, כעם, כאנושות, כהיסטוריה. ומה היא לעומת זאת ההצלחה הכוזבת, שרוב בני האדם רודפים אחריה, שנדמת להם כהצלחה? הצלחת העושר, מבלי להקפיד על האמצעים והדרכים, שעל ידם תהיה קנויה להם. אז קודם כל הרב ככה מעביר, כי נאמר לנו שמן, שווה הצלחה. מה זה הצלחה? הצלחה הכוונה להיות אדם שהערכים האמיתיים והמציאות נפגשים. שהאידיאלים הגדולים, שהם אידיאלים, אידיאלים חשובים, מופיעים בחיים. זה נקרא להצליח. הלאה. דרך אגב, מאוד מעניין, מאוד מעניין, הרב עיר שומר, הרי שיטתו הפרשנית, אנחנו השנה לומדים קצת את דרכו ואת פרשנותו, ששורש צלח צד ילמת חטא, הצליח השם דרכו אם לא. כן, אליעזר, זה לא... אז שורש צלח קרוב לשורש שלח. צלח, שלח. מה הקשר ומה ההבדל? אז אומר ככה, לשלוח, זה כשנמצא בנקודה מסוימת, ורוצה להגיע לנקודה אחרת. נכון, יש לי מכתב. הוא נמצא אצלי ברחוב המאירי. אני רוצה להגיע לחוף כנפי נשרים. אז אני שולח אותו. לא קורה כלום. אז אני שולח אותו. אם כן, שליחה, אם אפשר לומר, זה התפתחות ממצב א' למצב ב'. אבל הרבה פעמים להגיע ממצב א' למצב ב', אתה צריך לצלוח. מה זה לצלוח את הכינרת למשל? זה לעבור דרך מכשולים, דרך מעכבים. כלומר, הדרך אל השלח עוברת דרך הצלח. כלומר, לצלוח זה להתגבר על מעכבים בדרך אל העתיד שאני רוצה להגיע אליו. אז כולנו רוצים להצליח, אבל בדרך אל ההצלחה צריכה להיות צליחה כדי שתהיה שליחה, שליחות. זה לא משחק מילים, זה אמיתי. אז יש הצלחה שהיא הצלחה אמיתית. כלומר, שאני צולח משהו ואני מגיע לערך אמיתי. ויש צליחה, הצלחה, שהיא צליחה שקרית, שבני אדם חושבים שהם צולחים, אבל הם בעצם לא מצליחים, וכדומה. למשל, צלחתי את, את כנרת העניות. נהייתי עשיר. יישר כוח שאתה עשיר, יפה מאוד. לא, אנחנו לא מזלזלים בממון, אבל מי אומר שזאת מטרת החיים העליונה ביותר? אז הצלחת, אז אתה עשיר, נו בסדר, סוות. רק כדי להסביר למה הרב משתמש בביטוי הצלחה. בסדר? אם כן, מהי הצלחה אמיתית ומהי הצלחה הכוזבת שרוב בני אדם רודפים אחריה? הצלחת העושר מבלי להקפיד על האמצעים והדרכים שאדם תהיה קנויה להם. כל זה למדנו, אני לא רוצה לחזור. ההצלחה דומה לשמן במושג הציורי. מביא הרב כמה גמרות, דימרנו על זה שבוע שעבר, שההצלחה בגמרה היא נקראת שמן. למשל, הביטוי הראשון בגמרא בבא קמא, בתר מראה נכסי ציווי משיך. כלומר, הנכסים של האדם הם נמשכים אחריו כמו שמן. טוב, הלאה. אמנם, כל זמן שההצלחה היא עומדת מחוץ לאדם, ואינה נמשכת עמו יפה. עכשיו עוד הגדרה חשובה לי בהלכות שבת, או הדלקת הנר, יותר נכון. יש מושג כזה שנקרא שמן שנמשך אחר הפתילה, ויש שמן שלא נמשך אחר הפתילה. כלומר, יש שמן שבמגע שלו עם הפתילה הוא משפיע איזושהי השפעה. אבל ההשפעה היא זמנית, היא חלקית, היא חיצונית. אז הפתילה תדלק, אבל מהר מאוד לא יהיה מעבר בין השמן לבין הפתילה, והשלבת תכבה. זה נקרא, אין הפתילה נמשך, אין השמן נמשך אחר הפתילה. אבל יש שמן שנמשך אחר הפתילה. כלומר, שמן כזה שלא רק בחמש דקות הראשונות הוא מזרים, אם אפשר לומר, את האנרגיה שנקראת שמן לפתילה, והאור דולק, השלבת דולקת. אלא במשך שעות ארוכות, הפתילה שואבת את השמן, ושואבת את השמן, ושואבת את השמן, והנר דולק. אז יש שמנים שהפתילה לא נמשכת אחריהם, ויש שמנים שהפתילה כן נמשכת אחריהם. אז לכאורה, זה עניין טכני עכשיו. הרי אחת הסיבות להדלקת נר שבת, זה כבוד שבת. אחת הסיבות זה עונג שבת. נעזוב, נגיד, כבוד שבת, עונג שבת, נגיד, שלום בית. בוא נלך על הכיוון של שלום בית. נו, אז חשוב שהנר ידלק לא חמש דקות, אלא כל זמן הסעודה לפחות בערב. שכשיש חושך ואין חשמל, ואשתי מבקשת, אתה מוכן להביא בבקשה את סיר המרק מהאש המחוסה, בעידן שאין פלטה. אז אני הולך עם, אסור לקרוא לאור הנר, אבל אני משתמש באור הזה, כדי שכשאני אגיע לסיר, אני אוציא אותו מקור האש, ולא יפול איתו באמצע הסלון. אבל אם יהיה חושך, אז אני אפול איתו באמצע הסלון? על הסמלה של אשתי? שקנתה שלשו? וואו, שלום בית, מה יהיה? אז באופן פשוט, למה מדליקים מהשבת רק על ידי שמן שהפתילה נמשכת אחריו? כדי שיהיה שלום בית, כפשוטו. בחגב סוגריים, הזכרנו זה אני חושב. היום הפוסקים האחרונים אומרים שיות והאור שלנו הוא לא אור הלהבה, במובן של נר, אלא אור החשמל, שלב את הסליד וכו'. אז יש עניין, ככה הפוסקים כותבים, להדליק הרבה אור בבית, בשבת. לא להתקמצא. לא להדליק איזה נורה 25 ואת מתחת לשולחן. שבת! שאלה גדולה בהלכה, האם אפשר לצאת ידי הדלקת הנר על ידי פתילה חשמלית או שתי נורות.
יש כאלה שמתירים, לא בפלורסנט.
אמרתי. כי פלורסנט, השאלה אם זה סליל, אם זה בעירה, אם זה אש. וכאילו זה סוד המחלוקת.
אבל
הוא יצויר ציור רק לגשני. לו יצויר ציור שזה אש, אז זה מותר. הא, אומר לך, אבל מה עם השמן? מה עם המשיח? קיצור, אנחנו מתחילים להבין שיש כאן מחלוקת הרבה יותר עקרונית מאשר אש לא אש. יש כאן הגדרה מה זה אש בכלל. מה המשמעות של אש. בסדר? סוגריים. שתי דקות סוגריים. כשלמדנו לפני הרבה שנים איסור ויתר, אז יש סימן כידוע בהלכות מניחה. עכשיו החבר'ה שעשו מבחן איסור ויתר קיבלו תשובות בימים האלה. אז יש סימן סמך תת, הסימן הארוך בהלכות איסור ויתר, אחד הארוכים, כ-70 ומשהו סעיפים, אני זוכר נכון. הלכות מליחה. כלומר, אם אתה רוצה לאכול בשר מוכשר, בשר כשר, אתה צריך להוציא ממנו את הדם, כי הדם הוא הנפש. איך מוציאים את הדם? אז יש את המולח במלח מסוים, לזמן מסוים, במקומות מסוימים על הבשר, סוגיות שלמות, ואז המלח הזה שואב את הדם, נגיד מלח, אני אומר מילים לא נכונות להלכתית, אבל בגדול, מלח גס 18 דקות, שואב את הדם, הוכשר הבשר. היום אנחנו קונים בשר שהוא מוכשר כבר בחנות. נכון? הבשר שאנחנו קונים הוא כבר מוכשר, כתוב מוכשר כדין. אם כן, מה התפקיד של המלח? לשאוב את הדם. שואל השואל, תגיד, אם מחר בבוקר או אתמול בצהריים, ימציאו או ימציאו מכונה ששואבת את הדם ולא צריך מלח. איזה מין קרני לייזר כאלה. לא שאיבת המלח, שאיבת הדם, סליחה. היא תשאב את הדם. אז אני לוקח את כל סימן סמכתת בשכון ערוך וזרוק לגניזה. כלומר, שורה האחרונה של השאלה. האם המלח הוא אמצעי להוציא את הדם, ואז הוא רק עניין טכני בלבד, או שהמלח, על פי הקבלה, מה זה למתק במלח, סוגיית המלח, סוגיית ההפכים, מי שיראה ליקוטי הלכות של רבי נתן בשם רבי נחמן, וואו, מה כתוב שם? אסלתי פעם כמה חוסקים. מחר ממציאים קרן לייזר. ללחוץ סמכתת לגניזה או לא? סימן סמכתת לגניזה או לא? שתי תשובות. חכמי הנגלה יגידו, לגניזה, המלח הוא רק אמצעי. חכמי הנסתר יגידו, מה פתאום? אתה יודע מה זה המלח? קרן לייזר יכולה להחליף את המלח. אותו דבר. החשמל יכול להחליף את השמן. לכן, אתה צודק ואתה צודק. סגרנו סוגריים. תדעו לכם, הסוגיה שאנחנו דנים בה היא סוגיה עקרונית.
איפה זה בליקוטי הלכות?
הסמך תת, יורד, הסמך תת. הלכות מניחה. ליקוטי הלכות זה סדרה ענקית. סתכל, יורד, זה סדר ההלכה, שכונו.
אבל יש גם צריך לשים
עליכם. סליחה? זה עניין של תלייה, זה קשור אחרת. זאת מחלוקת בפוסקים. האם האש היא מספיקה או צריך גם מלח? גם פה יש דברים מאוד עקרוניים. יש מחלוקת אם צריך למלוח לפני הצלייה. כן, אחרי זה יקרה לך, נו, מה בעיה?
כמה זמן צריך למלוח?
18 דקות. אבל מלח מסוים. לא כל מלח. המלח הוא לא משמעותי, אבל מה המשמעות? אתה צריך אש, אבל מה המשמעות? הפנימית. בסדר? טוב. חבר'ה, אנחנו לא בלחוד איסור ויתר עכשיו. חוזרים. מה? מה? זה לא מעניין, זה חשוב. זה לא רק מעניין, זה חשוב. גם יש כאן דיון עקרוני. האם כשאתה מוצא הנהגות מעשיות שנפסקו להלכה, על מנת לפתור, נקרא לזה, בעיות, כמו למשל פה בקשרות, אבל גם מסוגים אחרים, האם זה עניין טכני או עניין רוחני? מה זה? זה סוגיה עקרונית, הסוגיה הזו. יש לה המון דוגמאות. אבל נחזור אלינו. אם כן, אותו דבר פה. השמן כי כזה, שלא מדליקים בו, זה לא בגלל שהשמן לא יימשך אחרי הפתילה, ואני אפול עם הסיר באמצע הסלון וכו'. זה משהו הרבה יותר עמוק. התכונה כנראה של שמן קיק לא מתאימה לשבת. והתכונה של שמן קיק כנראה לא יכולה להביא להצלחת ההיסטוריה שהיא בחינת היום יום אחד בשבת, היום שני בשבת, בין אצל האדם הפרטי ומשפחתו, בין אצל האומה הכללית הישראלית, ובין כל, על כל, על כל האנושות וכל העולם הזה. שזה השלכות חמורות. אז אנחנו לא לומדים עכשיו הלכות שמנים. הפקולטה לבוטניקה, אני יודע מה. או לזואולוגיה, תלוי במחלוקת. אנחנו לומדים פה תורה. מה המשמעות הרוחניות של זה? בואו נחזור. אז לפי הדעה הראשונה. אני ממשיך שוב שורה ראשונה למעלה. אמנם כל זמן שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם, מה זה שהשמן לא נמשך אחר הפתילה? זה אומר שאין קשר, ההצלחה הזאת, השמן, המשיכה הזאת, היא נותנת הצלחה לשעתה, באופן זמני, אבל זה לא נמשך אחר הפתילה, זאת הצלחה זמנית, הצלחה חיצונית, הצלחה שהיא נוצצת לעיניים, אבל היא נובלת מהר. אמנם כל זמן שההצלחה היא עומדת לחוץ לאדם, ואינה נמשכת עמו יפה, השמן לא נמשך אחר הפתילה, אינה ממלטת לבבו שמחה ומנוחה. אני אומר את זה רגע בצורה מאוד ברוטלית, תסלחו לי. אני מתנצל מראש. אם הגעתי למכון מאיר, ואני מבסוט מעצמי, כי אני לא מתורה, ואפילו קצת מקיים יותר מצוות בתשומת לב, ויש לי סדר יום מלא, ובסוף היום אני מלא סיפוק, אבל כשאני יוצא ממכון מאיר, כשאני אעזוב את מכון מאיר, עוד 15 שנה, עוד 50 שנה, מה שלמדתי פה, זה לא מה שאני חי. זה מה שאמרנו הרבה פעמים, האבלים האלה שצריכים לשחוט אותם. כן? ללמוד תורה זה חשוב, אבל להיות אדם אידיאליסט זה חשוב, אבל להיות אדם כללי זה חשוב, אבל כל האבלים האלה שצריכים שחיטה, אז זה לא שמן שמשך אחר הפתילה. אז מה עשינו פה? אז מילינו קלסרים, עשינו וי, היינו מבסוטים. יש לנו באפסנאות, בעולם הנשמות, X דקות של לימוד תורה. X ידיעות, אפילו כתובות על קלסר. אז מה? אני מתוח אצלך, חולמת. זה נקרא שמן שלא נמשך אחר הפתילה. המגמה זה שמה שאנחנו לומדים פה, מקבלים פה, זה יספק בתוכנו, זה נמשך את עצמנו בזה. ובעזרת השם, כל הפתילות שדרכם נעבור במהלך החיים שלנו, כפרט, כמשפחה, כעם, השמן הזה של מכון מיר ילווה אותנו כל החיים, כמו שתמיד אנחנו אומרים, את מכון מיר אף פעם לא עוזבים. כי מכון מיר אף פעם לא עוזב אותך. אז זה לא יכול להיות שזה עוזב, כי זה המהות של החיים, אז איך זה עוזב? טכנית אולי, גיאוגרפית, אני לא פה. אבל מהותית, אני נמשך אחר הפתילה. היום עם האינטרנט זה הפתילה ארוכה. רבותיי, זה לא מצחיק, אנחנו נראים פה דברי אמת. שהשמן נמשך אחר הפתילה, זה יסוד החיים. אדם... ברוכים הבאים, ברוך הבא חייל. חייל? סיימת, אוקיי. אז היות וסיימת, אתה מבין מה אני הולך להגיד. אדם מתלהב לפני הצבא. וואו, הוא הולך להיות. בצהל, צבא הגנה לישראל, שליטה. יפה. טוב, אחרי טירונות ועוד כמה שבתות שב, ועוד כמה מפקדים לא בדיוק מי יודע מה, מתחיל קצת להתמסמס, האידיאלים מתחילים קצת להתמסמס. אז הוא כבר שואל את עצמו מתי אני כבר מסיים, מתי אני הולך מפה. אתה מכיר את התחושה הזאת? זה נקרא שמן, שלא נמשך אחר הפתילה. זוגיות. לפני החתונה, איזו אהבה. ומצמיצים כל יום אחד לשני. מרוב מצמוצים כבר, איבדו את העיניים כבר. מה קורה אחרי 10 שנים? מה קורה אחרי 20 שנה? יש תגבור את האהבה, או יש איזה מצטמק ורע לו? מה קורה שם? נמשך אחר הפתילה או לא? חבר'ה, זה כל החיים. זה כל החיים. אז הדלקת הנר בשמן שנמשך אחר הפתילה, שהבסיס של השמן, זה השמן האלוהי הרוחני, בחינת שבת, הוא חייב להיות שמן כזה שבתכונות שלו הוא מתאים. אז הנה, השמן קיק, הסבר ראשון, קרקי הים, עוף בקרקי הים, מה זה? מה זה עוף הזה? למה דווקא בקרקי הים? אמנם, כל מה שההצלחה היא עומדת חוץ לאדם, ואינה נמשכת עמו יפה, אינה ממלטת לבבו שמחה ומנוחה, ואינה מרוממת את חייו במעלתו הראויה להם. היא כשמן שלא נמשך אחר הפתילה, שאינה מהירה ואינה ממלאת את תעודת השלום והאורה שצריכה להימשך מהצלחה הראויה באמת לחשוק בה. דבר שהוא הצלחה אמיתית, הצלחה שהיא הצלחה אמיתית, היא תימשך. אבל משהו לא הצלחה אמיתית, הוא כמו פצצה תאורה, נדלק ונכבה, נדלק ונכבה. כמו אחד יוצא לניווט, בונה על הפצצות תאורה. חביבי, אם אתה לא מכיר את השטח, אתה לא יודע איך לקרוא מפה, לא עשית הכנת תוואי שטח, אין לך פנס וכו'. אין סיכוי. אתה לא יודע להסתכל על מצפן. אין סיכוי. מה, אתה בונה פצצות תאורה? פעם בשלוש שעות יהיה איזה אברקה. אבל ברק, כמו שהוא נדלק, הוא נכבה. כל מי שניווט יודע שמה שאומרים עכשיו זה פשוט. דרך אגב, יש אנשים שבונים על פצצות תאורה.
היום אין פצצות תאורה.
היום אין. מה יש? פלאפון ו-SMS'ים?
לא. יש קשר לזה.
היום מותר לנווט עם פלאפונים?
לא.
אסור. מי שפעם מתברבר בניווט, יודע מה זה להתברבר בניווט לילה שלם. לפחות בחורף. וואי וואי וואי. רק כשאתה מתברבר, אתה מבין שאתה לא יודע. אני עכשיו נזכר תוך כדי דיבור באחת ההתברברויות. אחת ההתברברויות. הבנתי שאני לא יודע לקרוא מפה. סוף סוף הפנמתי שאני לא יודע לקרוא מפה. עכשיו, לך תלמד, איך קוראים מפה?
נותן כוחות.
ודאי, זה מאתגר אותך לניווט הבא. אז החיים זה ניווט, ההיסטוריה זה ניווט. הלאה. לזאת, אומר הרב, יש להסמיך זכר ההצלחה הבלתי נמשכת כראוי בתוכן השמן שאינו נמשך אחר הפתילה. שלא זאת היא תעודת נר שבת. לא שמחה מעורבבת וחיצונה כזאת ראויה להיות נחשקת מהאיש הישראלי המפלס אורחות חייו על פי תורת אמת וחוקי חיים. עד לכאן הגדרת המושג שמן, עד לכאן הגדרת המושג למה השמן צריך להימשך אחר הפתילה. עכשיו, הסבר ראשון, שמן קיק, עוף בקרחי הים. אומר הרב, כל זה דיברנו, אנחנו רק חוזרים. אני מקווה שגם מוסיפים ומתחדדים. קרחי הים, או קרקי הים, הם הנודעים בשחיתותם המוסרית. כלומר, כל הכוחים האלה בים, כן? זה מקום שבו בני אדם לא נמצאים. זה בו מקום שבו, היום בעידן שלנו היינו אומרים, אין תקשורת. לא יחשפו את מה שאתה עושה. בלי קשר לחדשות. לא יתפסו אותך. אתה באיזה פינה שאף אחד לא מכיר. יאללה, תשתגע קדימה. לכן אומרת הגמרא, מזעזע. אומרת הגמרא, לכן, קרקי הים, הם הנודעים בשחיתותם המוסרית. קרקי הים זה מקום, כשחזל אומרים קרקי הים, זה מושג של שחיתות מוסרית. שאחד מהמנגנונים שהקדוש ברוך הוא ברא, כדי למנוע שחיתויות מוסריות, זה היות האדם חברתי. והיות האדם מתבייש ממה תגיד החברה על דברים מוסריים שהוא לא עושה. ובהקשר הזה יש לתקשורת תפקיד חשוב ביותר. כאובה, אני גם מגזימה לפעמים, בדרך כלל. אבל בעיקרון, בבסיס. תחשבו שלא היה, לא הייתה תקשורת ולא יודעים מה קורה באיראן. מזל שיש תקשורת. מה היה עד לפני לא הרבה מאוד שנים? ששלטונות של עריצים שחטו, לא רוצה להגיד בקברי אחים, בגביעות מתגוללות ברחובות, עשרות אלפים של אזרחים, ואף אחד לא ידע ולא שמע. כל המשטרים הטוטליטריים האלה שנופלים אחד אחרי השני ברוך השם, מגלים מה היה פה. לפני עשרות שנים. אני מדבר מהחדשות, זה לא המצאות. אז קרקי הים זה מושג של איזה מין מקום, נקרא לזה בודד, נפרד בבני אדם, שבו הצד התחתון, התחתון שבאדם, הפרויד הקטן שבו, הצד החייתי שבו, הלא מוסרי שבו, יכול להתפרץ בלי שיפריעו לו. לכן הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, למשל, קרקי הים הם הנודעים בשחיתותה המוסרית, מורגל בכל מקום לומר, שמע שיש זונה בקרקי הים. במחילה מקודנו, וכי זונות נמצאות בקרקי הים? דגים חיים בים. מה זה בא לומר? זנות זה סטייה. סטייה זה לא נעים בחברה. אז עושים את זה במקום נסתר. במקום שבני אדם לא מגיעים לשם. לא, לא ידוע על זה. בכלל אומרת הגמרא, מדינת הים, אומר הרב, מדינת הים בכלל הוא ציור למקום שאינם בני תורה. כך בגיטין. ששמותיהם בשמות נוכרים, כך אומרת הגמרא בגיטין. אם כן, קרקע הים זה מקום שבו אין ערכיות, אין מוסריות, אין אלוהיות. מצד שני, לצערנו הרבה פעמים כשאין את כל זה, אז מה יש? חומרנות. יש תאוות. אז יש תאווה מינית, יש תאווה כלכלית, יש כל מיני סוגים של תאוות. מידות רעות. אמנם לעומת זה רגיל לקנות שם העושר. על כן ישוטו שם בני אדם, אומרת הגמרא. בני אדם שתים לקרקי הים. כן. לא, אני רוצה להגיד שקרקי הים של היום זה ארצות הברית, שלא יתבעו אותי תביעת דיבה או משהו כזה. אבל הנמשל, העיקרון. אומר הרב, לכן ודאי יזיק מצב הדת והחיים המקולקלים שם לכל אלה השתים שם אחר פרנסתם ואושרם, והצלחתם שבא להם בהפסד הקניין היותר מעולה שבא אדם, בהפסד התורה והמוסר האמיתי, אינה נמשכת אחר הפתילה. כשהגמרא אומרת שמן קיק זה אותו אוף שנמצא בקרקי הים, מה זאת אומרת? אם אתה חושב, אם אני חושב, אם אנחנו חושבים, שההצלחה תבוא במאבק בין הערכים הרוחניים המוסריים והאלוקיים לבין אי הערכים וההצלחה במרכאות כפולות ומכופלות של כל התאוות והעושר וכדומה, איבדנו, הפסדנו במגרש, הפסדנו את המשחק. זה שמן קיק. לא, אי אפשר להדליק בשמן שלא משכחה הפתילה. למה הוא לא משכחה הפתילה? א', כי זאת הצלחה מדומה. אתה מוותר עכשיו על ערכים אלוקיים, ואתה הולך לקרקע הים. אי אפשר ככה להצליח. ודאי יזיק מצב הדת והחיים קולקלים שם וכל אלה שתים שם אחר פרנסתם ואושרם והצלחתם שבא להם בהפסד הקניין יותר מעולה שבאדם, בהפסד התורה והמוסר האמיתי, פסיק, אינה נמשכת אחר הפתילה, אינה מדבקת לגוף, לגוף הנושא את ההצלחה ולנפשו, ואינה מצליחתו, ולא אל שמחה ושלום, הבא מהצלחה כזאת, ראוי שיחשק בביתו של האיש הישראלי, בסומו נגד עיניו הצלחת ההורה, השמחה והשלום שהיא בחינת שבת, שבאה על ידי קדושת הנפש וחיי האטום והצניעות, אהבת המשפחה וחיי התורה האמיתיים, המעוררים וממלאים את הלב רגשי קודש לאור הנרות המאירות בבית כל איש יהודי בליל שבת קודש. עכשיו תראו איזה יופי. אומרת הגמרא, הרי לפי הגמרא, כל זה כבר הזכרנו, הרי לפי הגמרא אמר שמואל, שאלתינו לכל נחות הים. שמואל לא יודע, אבל הוא שואל את יורדי הים. הזכרנו כבר ששמואל, הגמרא אומרת במקום אחר, ששמואל היה בקי באסטרונומיה. שמואל היה בקי גדול במערכות הכוכבים. פה הוא לא יודע. אז הוא הולך לשאול את יורדי הים. כלומר, מה מבין שמואל? אם אומרת המשנה שאסור להדליק בשמן קיק, כנראה שהתכונה של השמן הזה, שמן קיק, היא לא מתאימה לתכונות השבת. איפה אפשר למצוא תשובה לאיזה שמן, איזה ערכים או אי ערכים לא מתאימים למהות האלוהית? בקרקעי הים. לשם כולם בורחים. אדם שרוצה לגלות את הצד התחתיתי שבו, את החייתי שבו, הולך לקרקעי הים. אז מה הוא אומר? אני לא יודע, בוא נשאל את יורדי הים, הם בטח מכירים את זה. דרך אגב, על פי זה ביטוי, למה הם נקראים יורדי הים? הם יורדים לים. אבל לא לשכוח שגם ים זה ירושלים, למרות שאין שם ים. יש בת ים, היא הבת של ירושלים. אז בשורש ירושלים זה בסדר. אבל בגילוי זה יכול להיות מסובך מאוד, יורדי הים. יורדי הים באוניות. פסוק בתהילים כידוע. דרך אגב, על פי זה, אחד מארבע אנשים שצריכים לברך הגומל, יורדי הים. לא רק כי לשוט באונייה זה סכנה, למרות שגם זה נכון. אתה יודע מה זה שהוא עלה מהירידה שהוא היה בבעיה? קיצור, בעל תשובה. עולה הים. הגומל? לא אמרתי את זה. אנחנו לומדים עכשיו עניינים רוחניים. לא פוסקים להלכה. תראה, התשובה הכי קלה שהייתי יכול לענות לך, אבל אני מאוד לא אוהב את התשובה הזאת. כשהגעת למכון מירי והתחלת לעבור תהליך רציני, תקנה חולצה חדשה ב-1990, ודברך שחיינו ותתכוון לפתור את מכון מירי. תגיד לי, זה רציני תשובה כזאת?
יש בזה משהו.
מה, הלכתית. על הטלית החדשה הוא מברך מתחת לחופה ומתכוון על אשתו החדשה. זה קצת מעליב אם הייתי אישה. בסדר, אני מבין למה קבוע. אנחנו לא נגד זה, אנחנו מבינים למה קבוע, אבל מצד שני אנחנו מבינים שיש כאן ערכים הרבה יותר עליונים. בת מכון הורה לשעבר מטבריה. טוב. מחזקת את מה שנאמר פה, את מכון מאיר לא עוזבים. כל מה שלמדתי לפני כמה שנים באמת בא לידי ביטוי בחיים ברוך השם. גם כשסוטים מהדרך, וואי וואי וואי. מדי פעם היא כותבת פה שאני צועק עליה, ומכוון אותה לדרך הנכונה. בזכותכם. ברוך השם, תודה. אדום על גבי אינטרנט. הלאה. בואו נחזור. כן השתהו כל נחות הימה. כלומר, אותם אלה שהם יורדי הים, היודעים את תוכן הקלקולים המוסריים, שנלקים בהם השתים בקרקי הים לבקשת הצלחתם, ששמנם אינו מהנמשכים אחר הפתילה. לא זאת המנוחה ולא זאת המרגעה. הוא ראשית השמנים הפסולים. קודם כל, שמן קיק הסבר ראשון, כל שמן או כל הצלחה, שהיא הצלחה כזאת, שיוצרת התנגשות והתנגדות טוטלית בין הערכים האלוהים, אם אפשר לומר, לתאוות החומריות של האדם. בין אם הן גופניות או נפשיות, פרטיות או כלליות, לא משנה כרגע. בשמן כזה אפשר להדליק. זה עוף שנמצא בקרקעי הים. דרך אגב, אולי לפי זה דווקא עוף, כי אדם נדמה לו שהוא עף. כן, הוא עף. תן לי לעוף. כן. אבל לאן אתה עף? אתה בתאומות של קרקי הים. הוא חושב שהוא עף, שהוא עוף. עוף יש בקרקי הים. תגידו, זה לא העיתון של מחר ושל אתמול ושל היום? זה זה. שרנו הרב, זה באמת העיתון של מחר. נורא. שתיקה יפה לחכמים. הלאה. אמנם זולת, אם כן, הנקודה הראשונה, משפט אחרון, לא זאת המנוחה ולא זאת המרגעה או המרגעה. הרוגע הוא ראשית השמנים הפסולים שראוי לכל איש ישראל למאוס אותו ואת הברק החיצוני שלו מצד האמצעים המקולקלים והמקלקלים את הנפש, את עוד נשמת האדם שיש בהשגת הצלחה זו. כן, הייתי אומר, צד ראשון של שמן קיק, אמת מול שקר, אלוהי מול טבעי, אמיתי מול נוצץ חיצוני מבריק מבחוץ. טוב, הלאה. טוב, ברוך השם, כל מי שיושב פה, הוא כבר לא מדליק בשמן קיק, הוא משתדל לא להדליק בשמן קיק את החיים שלו. הוא כבר עבר את זה, נקווה. לא לגמרי, כולנו בתהליך, כולנו צריכים להיות בעלי תשובה, אבל בגדול, עלינו לקווה על המסלול, שאת שמן הקיק, את העוף הזה של קרקי הים, השארנו בקרקי הים. עלינו ליבשה, ברוך השם. נקווה. ב' דעה שנייה, שמנה דקזה, נכון? איך אומר שמואל? משחת דקזה. לא שמואל, סליחה. רבי יצחק ברדר, רב יהודה אמר, משחת דקזה. שמן מצמר גפן. אומר הרב, נו, אז מה השיטה השנייה? אז אמרתי, אי אפשר לצפות להצלחה מכוחות חיים טבעיים, יצריים, חסרי ערכים, חסרי מוסר, חסרי אלוהים. אי אפשר. בשמן כזה לא מדליקים. בסדר, לא מדליקים את החיים שלנו. הלאה. שיטה שנייה, משחת דקזה. מה זה? אומר הרב, אמנם זולת ההשקפה על החיסרון, שיש באמצעים של העצים להעשיר, ורוטפים למקומות שמקריבים בעבור העושר את כל קדושת החיים, כלומר, שהתאוות החומריות גוברות על הערכים האלוהיים, אז חוץ מזה, עוד עצמותה של ההצלחה הזאת היא רק מדומה גם לשעתה. כלומר, חוץ מזה שעקרונית הצלחה כזאת מול הצלחה אחרת, מול הצלחה אלוהית מול הצלחה חומרית היא שקר, חוץ מזה, הייתי חושב שאולי בסדר, אז זה שקר, אבל לפחות ההצלחה החומרית אני יכול להצליח 100 שנה, 200 שנה, 1,000 שנה. אז נכון שזה שקר, אבל זה שקר שיש בו התמדה לפחות. זה לא איזה נדלק ונכבה. אומרת הגמרא, לא. אז קודם כל יש בעיה אחת, שזה שקר. בעיה שנייה, שגם זה לא משתלם. זה רק לשעה. ועוד דבר, ויש עוד הערה, שמצד עצמה לא יחשק לב האדם מאשר לרדוף אחרי ההצלחה, ששמחתה היא רק חיצונית. כלומר, לא רק שזה שקר, ולא רק שזה לשעה, זה גם בכלל חיצוני, ואדם אמיתי יודע שזה חיצוני. כבר נסביר, הנה, כבר זה ידבר יותר. לעין הרואה מבחוץ ידמה, או ידמה, שיש שמחה בלב שוכן, בארמונות מרווחים, תראה איזה בית, תראה איזה עושר, תראה איזה כבוד, זה מרשים, בואו נודה, זה מרשים. אבל, ואדם חושב שזה יסוד העושר. אבל, לעין הרואה מבחוץ ידמה, שיש שמחה בלב שוכן בארמונות מרווחים ומרבה חגים ושעון עליזים. אבל הלב באמת ריקן. כל אחד מהשם פה יודע את זה מצוין. שאם הוא שמר על איזושהי כנות, גם כשהוא היה בכל מיני מקומות לא חיוביים, כשהיינו במקומות לא חיוביים, אז בעומק התחושה הפנימית שלו הוא ידע שזה ריק, שזה חלול, שזה לא זה. למרות שכלפי חוץ, הוא הרגיש על פסגת האולימפוס בערך. זה היה ריק. אני שמח שאתם מזיזים את הראש למעלה ולמטה לאות הסכמה. אבל הלב באמת ריקן. הידיעה הפנימית שבקרב נפשו, שחייו הם אפס ותוהו. המילה אפס היא לא מילה קלה. תוהו, אלפיים תוהו. איפה תורה, איפה משיח. שמאומה לא יישא בעמלו. ושאינו עושה טוב ואינו מועיל בחייו והצלחתו לא לעצמו ולא לעולם. הרעיונות הללו יגזלו השמחה התמידית האמיתית מאלה המתמכרים להצלחה החיצונית. כלומר, קודם כל זה שקר. ב' זה לשעה. ג' אם אתה כן, אתה באמת לא שמח. אתה יודע שזה חיצוני. אז גם בשקר, גם זה לשעה, וגם אתה לא שמח בזה אם עדיין יש בך כנות. עכשיו נראה איך כל זה שלושת הפירושים. הפירוש הראשון כבר אמרנו. הרעיונות הללו יגזלו השמחה התמידית האמיתית מאלה המתמכרים להצלחה החיצונית. והנה. הגפן הוא ציור השמחה. עץ הגפן מוציא יין. יין ישמח לבב אנוש, דיברנו על זה הרבה פעמים, משפט אחד קצר, כי עסקנו בזה שנים קודמות. היין, אומר המהר"ל, הוא הפנים של הענבים, שהוא המעטפת, שהוא החוץ. משל, הנמשל. היין זה התוך האלוהי, הענבים זאת המעטפת החומרית. יין ישמח לבב אנוש. אדם שיודע, להוציא יין מענבים, הוא שמח. הוא יודע להוציא פנימי מחיצוני. לכן הברכה על טעמי בורא פרי העץ לבורא פרי הגפן. לכן גם העץ הזה נקרא גפן. על שם היין שבו, לא על שם הענבים שבו. בניגוד לכל העצים האחרים, כולל עץ הזית, שלא נקרא עץ השמן. אפילו השמן שאנחנו אומרים עליו פה עץ הזית. אז דיברנו על זה בעריכות רבה. בכל אופן, או למשל, הגפן תיתן פריה, תיתן ענבים, והיין ביוקר. כמו אנחנו חיים בתקופה, היא כבדת משיכה. הגפן שאמורה להוציא יין, את הפנים, מוציא החוץ, עולם מדעי, טכנולוגי, רחב מאוד ברוך השם. חוכמה, מדע, טכנולוגיה. הגפן תיתן פריה. אבל איפה היין? איפה המהות? איפה הערכים? איפה האידיאלים? ביוקר. יקר השגת המציאות, קשה להשיגו. מרוב שאנחנו שטופים בענבים, לא ידענו להוציא את היין מהגפן. זאת התקופה שלנו. נעזוב רגע את זה, כי דיברנו על זה בשנה שעברה.
כי גם הענבים
קיימים. נכון. אבל כמה עולה קילו ענבים? וכמה עולה ליטר בקבוק יין, אבל יין. פי כמה? פי כמה? פי מאה? יין טוב. מישהו, אני לא מבין. אתה נראה לי צרפתי. לא. מישהו פה מבין ביין? איזה מאה שקל? כמה עולה יין טוב?
יין טוב ששנות 20 שנה בערך.
יין טוב.
5,000 שקל.
לא, להגזים.
יש פה יין, הייתי שם, נו.
עבדו עליך.
26 שנה הוא יושב שם.
בוא נגיד, 300 שקל מקובל עליכם. ראיתי אנשים קונים ינות במאות שקלים. לא הבנתי מה קורה פה. כמה עולה קילו ענבים גם? הענבים הכי משובחים, הכי. 30 שקל. פי 10. דרך אגב, לא בדקתי, אבל נראה לי שהנתון הזה הוא נכון. שאחוז גבוה מהענבים הולך ליין. לא לענבים. כלומר, זה בדיוק כזה בהלכה, הדעת הדאחי, על דעת מה נוטעים. האם נוטעים את הענבים על דעת היין או על דעת הענבים? נוטים את הזית על דעת הזיתים או על דעת השמן? או על דעת השמן. דרך אגב, נפקא מינה גם ללכות ברכות. נעזוב כרגע, זאת גם סוגיה.
התפוז, אם שתתי את התפוז.
מה?
אם שתתי את התפוז.
התפוז זה אחת הדוגמאות שמופיע להלכה. התפוז זו אחת הדוגמאות שמופיעות להלכה. שבזמנו לפחות רוב התפוזים היו בשביל המיץ. מיץ תפוזים. אז יש דעה בראשונים, לברך בורא פרי העץ על המיץ. על המיץ, בורא פרי העץ. גם אם אין חתיכות של פרי. יש דעה כזו. פתאום בואו נחזור. אם כן, היין, הגפן, הרי אנחנו שם לדקזה, מה שלך דקזה זה צמר גפן. צמר גפן. אז מצד אחד זה נקרא גפן. מצד שני זה צמר, איזה יין, איפה יש שם יין בכלל? אין שם יין. דרך אגב, צמר גפן זה קצת שומני, כן? מכירים. אז והנה הגפן הוא ציור השמחה. תירושי המשמח אלוהים ואנשים. האילן הנושא עליו את הצמר גפן, הוא דומה לגפן. אבל הוא דומה. כשהיינו ילדים, אז היה מוזיאון אחד בכל בו שלום, בקומה למעלה. בקומה העליונה קראו לו מוזיאון השאבה. שמעתי שהוא התפרק. יש באילת איזה מוזיאון דומה לזה. אמקס, איך קוראים לזה? אמקס, כן. אז אני זוכר בתור ילדים, פעם ראשונה שהלכתי מוזיאון השאבה, בתור ילד, הרשים אותי חבל הזמן. אתה רואה את גולדה מאיר מולך? משאבה? אם לא אומרים שזה שאבה, הייתי בטוח שעוד מעט היא מדברת איתי. אסור לגעת. טוב, רק קצת נוגעים. שאבה? זה נראה חי. מת לגמרי. זה צמר גפן. נראה גפן. קוראים לו גפן. הוא נראה יין. הוא נראה משמח. ריק. לך תוציא שם יין. מוזיאון השאבה. אבל הייתן גם הוא דבר המשמח את הלב, צמר הגפן, מה שלך דקזה? את הגפן האמיתי? לא. רק דבר שיוכל האדם להטות עליו בחיצוניותו, ועד הנפש לא יגיע. כן השמחה החיצונה, בואו נתקדם, שאינה נובעת מחיי הצדק ומשרים, כי אם מערבות העושר החיצוני, היא רק כדמות גפן המשמח. אבל גפן בוקקו. שימו לב. אם כן, הדעה השלישית, כאן הרב קופץ כבר לדעה השלישית, אם עזור רגע. הדעה השלישית, כי קיון דיונה. סליחה, אני לא דייקתי. הדעה השנייה, מה שחד דקזה? זה א', זה שקר. ב', זה בכאילו. זה לא אמיתי, זה הדעה השלישית שהרב הזכיר, אבל הדעה השנייה בגמרא. עכשיו, כי קיון דיונה, דעה שלישית. מה הייתה התכונה של הקיקיון של יונה? בין לילה היה, בין לילה עבד. לשעתה. זמני. תירוץ ראשון, קרקי הים, שקר. תירוץ שני, מה שלך דקזה? היות בזה שקר, אז זה גם לא משמח. למרות שאתה חושב שקר, אבל לא. אם אתה מספיק, כן, לא. דעה שלישית, אתה חושב שזה משמח, זה כמו קיקיון, זה לשעה. אין בו התמדה. דעה שלישית, אם כן, רק נסכם את הדעה הזאת. המשחה של ההצלחה הזאת, משחה דקזה, אינו נמשך אחר הפתילה, אינו דבק בבעליו וקוניו, אלא, עכשיו הדעה השלישית, גם לשעה של ההווה, שההצלחה לפניו משחקת. אבל יותר על כל הנה הבחינה הגלויה להבחין בנורא ושמחה של הצלחת אמת, שראויה שתהיה נאבת ונחשקת לכל אדם מישראל, שמחתה של תורת וחדבת השם לבין השמחה המזויפת מאושר וכבוד מדומה. כלומר, כאן הרב נוגע בסוגיה עצומה. מה קו פרשת המים? בין הצלחה אמיתית להצלחה שקרית. תבדוק אם יש בזה התמדה, אם יש בזה קיימות, אם זה קיים. חנוך לנער את דרך השם על פי דרכו. תחנך אותו על פי טבעו, גם כי יזקין לא יסור ממנה, התמדה. לא חינכת אותו על פי טבעו, ברגע שהוא יוצא במסגרת, בועט. אם כן, אם אתה רוצה לבדוק אם דבר הוא אמיתי, תבדוק אם יש בו התמדה, אם יש בו רציפות. הרב אומר את זה באחד המאמרים במאמר הראה שעוסק בחינוך, שיסוד הצלחת החינוך זאת ההתמדה. זה לא אותו כמו סבא וסבתא, אבא ואמא שמתלהבים שהילד שלהם מהגן, עומד בליל הסדר על כיסא וישר לך דודי, לא לך דודי, מה נשתנה בדבקות? זה לא זה. אין לנו בעיה שישיר מה נשתנה. זה לא זה. אז בואו נבדוק את הקיימות. מודה אני לפניך המלך חי, וקיים, מתמיד, רציף. דרך אגב, מה ההבדל בין סיפור לבדיחה? סיפור, יש איזה רצף הגיוני, יש איזה קיימות. בדיחה, אתה מספר איזשהו סיפור, פתאום יש שבירה. יש איזה היגיון, פתאום ההיגיון נשבר. זה בדיחה, זה לא רציני. זה מצחיק, כי זה לא רציני. כלומר, זה עצוב, כי זה מצחיק. ככה עובדת בדיחה, ככה המנגנון. פעם קראתי ספר על בדיחות. וזאת לא בדיחה. איך עובד מנגנון של בדיחה? איך זה עובד? יש איזה רצף הגיוני בסיפור, ככל שהשבירה, הסטייה, היא יותר קיצונית מהרצף ההגיוני שאתה מצפה שיקרה עכשיו, ככה הבדיחה יותר מצחיקה. אבל החיים זה לא בדיחה. החיים זה רצף. החיים זה יציבות, זה קביעות. אז זה בדיוק הקיקיון הזה. אז אם אתה רוצה, אז הבחינה הראשונה, אמת ושקר. קיקיון, זה האוף. הבחינה השנייה, זה ממש חדק הזה, זה כאילו משמח, אבל בעצם לא, אם אתה כן, ואתה יודע שזה לא, כשאתה אל מול המראה, אתה יודע שזה לא זה. ג' גם אם תחשוב שזה אמת, וגם אם זה משמח אותך, זה לשעה. זה קיקיון דיונה. ולכן אומר, אם אתה רוצה לבדוק אם הדבר הוא אמיתי או לא, תבדוק את ההתמדה שבו, את הקיום שלו. השמן הזה, הבלתי נמשך, עוד פעם, המשפט הזה הוא חשוב, אבל יותר על כל, זאת הדעה השלישית, הקיקיון דיונה. הנה הבחינה הגלויה, אם אתה רוצה לבחון באופן ברור, גלוי, להבחין אפשרות א', בין אורה ושמחה של הצלחת אמת, מדלק שורה, לבין השמחה המזויפת, מדלק כמה מילים, היא מיעוט הקיום. בוא נראה אם זה ממשיך להיות קיים. או מתמעט, כלומר, אין פה רציפות, אין פה התמדה, אין פה קיימות. השמן הזה, הבלתי נמשך אחר הפתילה, זה שהוא לא נמשך אחר הפתילה, זה אומר שהוא לא, אין בו התמדה, אין בו קיום. להיות לו קשר פנימי עם בעליו הוא קיקיון דעונה. שבינה אלה היה, ובינה אלה עבד. דרך אגב, יש ספר על מסכת קידושין, נקרא פירוש קיקיון דעונה. אבל זה לא קיקיון דעונה, זה אמיתי. כלומר, אפילו את הקיקיון של יונה אפשר לתקן. יש ספר כזה, יש אחד האחרוני. קיקיון דיונה. יש בספרייה דרך אגב. שבינה אלה היה ובינה אלה עבד, גלגל החוזר ומתגלגל מהרה, ורמי הקומה יגודו על נקלה, ומכל אושרם בושתם משנה ומשנה, ולא יישאו מאומה בעמלה, וחיי הזמן בעצמו לקיקיון דומים. טוב, נראה לי שפחות או יותר הבנו את הכיוון. סיכום. על כן, מהי האורה וההצלחה שתחשק בצדק מקדושת השבת קודש? האורה הקדושה, השמחה הטהורה, שהיא באה לאדם על ידי אמצעים הגונים וקשרים, לא על ידי האוף של קרקי הים המלאים מרמה וזימה, הסבר א', ב', לא כמשחא דקזה המדמה לגפן המשמח אלוהים ואנשים בתירושו, והוא באמת גפן בוקק, ג', לא כקיקיון דיונה, שבעלה ישמח בו שמחה גדולה בשעתה, ובעבור לילה החלת הוא התולעת, כי אם שמחה טהורה, נקנית, מגיע כפיים ולב טהור, וכו' וכו'. נפלא, לא? אה? מה אתם אומרים? מה היינו עושים בלי הרב קוק? לא, באמת. מה זכינו שאנחנו לומדים את זה? זה לא מובן מאליו שאנחנו זוכרים ללמוד דברים כאלה. כל כך עמוק, כל כך אמיתי. טוב, נראה לי שפחות או סיכמנו את הסוגיה של שמן קיק. נשאר לנו שמן זית לפי רבי טרפון. ארבע. השבוע הבא נלמד את זה, בעזרת השם, את שמן זית. יישר כוח.